פרקי אבות, פרק א', משנה ח', יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. אז גיבתי צווי הלכות בציגליך דיין ובית הדין. קודם כל, לא להיות כעורך דין. מה הבעיה להיות עורך דין? למה עורך דין זה לא טוב? האמת, כששני אנשים באים לפני דין תורה, האמת היא שכל אחד רוצה לדעת את האמת. זה לא המצב הרגיל. המצב הרגיל הוא שכל אחד רוצה לזכות ושהשני ישלם. זה הטבע האנושי של האדם. אבל האמת היא שאם לבן אדם יש דין תורה עם השני, הוא רוצה לדעת מה האמת. התקשר אתמול יהודי מירושלים, שהרופא שיניים שלו קיבל ליידר שלאגנפל, והוא לא פה, ואשתו התקשרה שב-2017 נשאר אופן רכנונג. האם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם? הוא זוכר שהוא שילם. הוא זוכר שגם שאשתו אמרה לו שצריכים לשלם לרופא את הזה, והוא זוכר שהוא שילם. הוא לא יכול להישבע ב-100%, אבל ככה הוא זוכר. אומרת האישה, תראה, אני לא יודעת, בעלי חולה. בניירות כתוב שנשאר פתוח. זה ששילם, הפציינט טוען שהוא שילם שוחר. אז ממילא זה אולי הוא שכח למחוק את זה, כי זה היה ככה מהיד לפה. אז לפי הדין תורה, חנבני על פנקסו, הוא לא חייב לשלם. מה הוא שואל אותי? אבל כלפי שמעיה אני גם נקי. זה נקרא דין תורה אמיתי. לא שאני רוצה להיות צודק ולא לשלם לרופא. על פי דין תורה, חושן משפט, הוא פטור מלשלם. אי אפשר, היא לא יודעת כלום, כתוב בפתק, הוא טוען שהוא שילם, אין פה שום דבר. אבל הוא אומר לי, כלפי שמעיה, אני גם פטור לשלם, או שכלפי שמעיה אני כן חייב לשלם? אל תהיו כעורכי הדיינים, מגיע עורך דין, ומנסה בכל מחיר לייצג ש... השולח שלו, הצד שלו, הפרטי שלו, היא זאת שהוא זה שצודק. זה יכול להיות נכון, אבל יש פה התעלמות מרצון למצוא את האמת. אל תהיו כעורכי הדיינים, הכוונה היא שאנחנו רוצים לדעת את האמת. העורך דין מייצג את הצד הזה, מחזק אותו, מסביר לו, זה בסדר. אבל בגלל שהעורך דין מנסה לייצג אותך, ולמנוע מהטענות של השני בכלל להישמע, זאת אומרת שרק אני צודק ואתה לא, כדי לנצח, זה לא יכול להיות דין תורה אמיתי. אל תהיו כעורכי הדיינים, זה דבר אחד. דבר שני, אל תהיו כעורכי הדיינים מתייחס לדיין. הדיין צריך להיזהר, לא לעזור לצד אחד יותר מהצד השני, כי אז אתה נראה כאילו שאתה בפנגן. ודו פרזוך צום איינפול דפרטיין, צו הלפן מר על זה אנדרה, אז אתה בעצם בפנגן, אתה כבר לא נוטרלי, ואיבדת את האמון ואת כל הסטטוס שלך, ואת כל האוטוריטט שלך, כשאתה לא אובייקטיבי. אבל יש מושג בהלכה, שנמצאים שני פרטיים, והדיין חייב לעזור לפרטי אחד יותר מאשר השני. והוא נשאר אובייקטיבי. והוא נשאר דיין והוא לא עורך דין, גבלי בן דיין. תענינן ליתמה. היה עסק בין ראובן לשמעון. שמעון נפטר. תובע ראובן את היתומים. הם לא יודעים, אולי אבא שילם, אולי אבא לא שילם, גמרא בבא בתרא היא עמוד ב', אומר רב שמעון, אומר רב שלקיש, תענינן ליתמה. מה פירוש? הדיינים יטענו נגד פרטי א' למען היתומים. מה פירוש? לא שהיתומים צודקים. תביא ראיה, תביא את זה, כי היתומים לא יודעים מה להגיד. הדיין יטען לפרטי של היתומים, אולי האבא שילם. איפה הפתק? איפה הטענות? לחפש לעזור, כי הפרטי שעומד פה, ראובן, מול יתומים, זה כבר קייני גלייש גביט, זה לא שני אנשים שרבים, שילמת, לא שילמת, תיקנתי, לא תיקנתי, תיקנתי טוב, זה התקלקל, יש אחריות, אין אחריות, כן גרנטי, לא גרנטי, זה ביקור בשניים של קלייש גביכט. אבל כשעומד אחד וטוען כסף מאבא של יתומים, האבא לא פה כבר, אז היתומים יוצאים כבר בשווחר זייטה. אם בית הדין לא יטען ליתומים, לא יהיה פה קלייש גביכט. אז שבית הדין עוזר לצד של היתומים, זה לא שהוא עוזר להם יותר, אלא הוא עוזר להם כדי להגיע בעצם לסיטואציון של אחד מול השני, ואז לפסוק את הדין. מה פתאום בית הדין מתערב? יש פסוק במשלי. וכך לומדת הגמרא, פתח פיך לאילם. אחד שהוא טאוב, לא יכול לדבר, שטום, לא יכול לדבר, צריכים לעזור לו. מי הוא אילם שלא יכול לדבר? יתומים. לא יודעים לדבר, מה פירוש? הם יודעים לדבר, הם גם יודעים לשיר. אבל זה לא עוזר כי הם לא יודעים מה להגיד בכלל. והדיינים חייבים לפתוח פה לאילם ולטעון בשבילם. אז בכזה מקרה אי אפשר לומר שהדיין נהיה כעורך דין, כי אל תהיו כעורכי הדיינים, אלא הדיין פשוט בא לעזור למי שלא יכול לטעון. כשהם נמצאים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. למה כרשעים? כדי שיהיה אותו דבר. אולי כצדיקים. שיהיו אותו דבר, שניהם כצדיקים. התשובה, אם הם צדיקים, אני לא יחקור. אני צריך לחשוב שעומדים לפניי שני בעלי דין, ששניהם רמאים, שקרנים, נוכלים. ואז אני אחקור כל אחד, עד שאני אהיה בטוח שאומר אמת. אז אני אחקור את השני. אוסגנג פונקט, אר איז אין לוגנר, אין שווינדלר, קרימינל. ואני חוקר אותו בתור פושע, עד שאני אגיע למסקנה שמשהו טוען זה אמת, ואז צריך לפסוק, הוא טוען כך, הוא טוען כך, כל אחד בטוח שזה האמת שלו, יכול להיות ששניהם צודקים, יכול להיות ששניהם לא צודקים, אחד צודק קצת, אחד לא צודק קצת, אתה חייב לדון, ולכן כרשעים. אבל יש לדבר הזה שיהיו בעיניך כרשעים, משמעות הלכתית. ישנה הלכה של דיני ייחוד, אסור לאישה נשואה, להיות לבד בחדר או בדירה כשהיא נעולה עם אדם זר. איסור דאורייתא, אם אשת איש זה איסור דאורייתא, אם זה עם רווקה זה איסור דרבנן, אם היא נידה זה גם כן איסור דאורייתא. איסור ייחוד, עליים זין, אני אי אפראו, עליים זין מתנה אנדרמן, פרמפרזון, איסור דאורייתא. אומרת הגמרא בקידושין, אבל מה קורה אם אישה נמצאת עם שני גברים? באים שני אורחים הביתה, שני חברים, בעלך בבית, עוד לא, אבל תחכו בסלון, הוא מיד מגיע, הוא יתקשר, הוא מחפש חנייה, הוא מיד מגיע. רבע שעה, 20 מינות, הוא פה. יושבים שני גברים, עם אישה נשואה בבית. אומרת הגמרא, אין ייחוד, הדלת סגורה, הדלת נעולה, סוג השפר, אין ייחוד. אישה עם שני גברים, אין ייחוד. אבל אם הם אנשים פרוצים, אנשים לא צנועים. אנשים מהרחוב, הוא הולך פה, ימינה ושמאלה, יש לו חברה כאן וחברה שם, את כל השכנות בבניין הוא מכיר, ואת כל המזכירות של כל המשרדים. איפה שהוא מגיע למשרד, יש לו קשר אישי עם המזכירה, אבל כל משרד. אנשים כאלה, אפילו שהם שניים, למה אם שניים זה לא ייחוד? כי לא יהיה נעים לאחד להיות איתה, כשהשני נמצא פה, זה לא נעים. אבל אם שניים אנשים לא צנועים, אנשים פרוצים, אז במילא זה ביחד הולך טוב, הוא יהיה, הוא יהיה, הכל יכול להיות, איסור ייחוד. כותבת התורה, פרשת שופטים, פרק ה', ודבורה, דבורה נביאה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל תחת האלה. עברית, דבורה הנביאה הייתה שופטת, ישבה בבית הדין, והייתה שופטת את עם ישראל, הייתה יושבת תחת התומר, עץ תמר גדול, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. דבורה הנביאה. שואלת הגמרא, איך דבורה הנביאה שופטת, אישה פסולה להיות דיין? אומרת הגמרא, נכון, אישה לא יכולה להיות דיין בבית הדין. אבל יש מושג בהלכה של קיבלו עליו. שני אנשים יש להם איזה ויכוח, ממוני, כלכלי, ירושה, משהו. הם לא רוצים ללכת לבית הדין, שלושה דיינים והכל. רוצים ללכת, יש איזה יהודי בקהילה, יהודי בן תורה, אנשטנדיק, הם רוצים ללכת אליו. מה שהוא יחליט, אמן. הם באים אליו, אומר, אני לא דיין, אני קצת למדתי גמרא, למדתי בישיבות, אבל אני לא דיין, אני לא יודע חושן משפט כמו שצריך. תשמע, כן חושן משפט, לא חושן משפט. מה שאתה אומר, אנחנו חותמים לך, אמן ואמן. זה נקרא, קיבלו עליו. גמרא בסנהדרין, למד דלת עמוד א'. ברגע שהם מקבלים על עצמם, וחותמים לו, הוא נחשב כמו משה רבינו. ואיך הוא פוסק? הוא פוסק לפי ההיגיון שלו, לפי משהו רגיל, או פסגילרן טבלת גמור, הוא זוכר איזה רמב״ם, יש איזה תשובה של רבי עקיבא איגר שפעם קרה שזה עוזר לו, משהו מחליט. קיבלו עליו, אנחנו יודעים למשל בבורסת היהלומים, כשיש ויכוח בין שני אנשים, לא הולכים לבית המשפט, אלא יש אינטרנה גריכט ליהלומנים. כמו לאינג'יניר, יש להם אינטרנה. ושני הצדדים מקבלים עליהם את שלושת היהלומנים, שהם יושבים כמו דיינים, הם לא פוסקים בדיוק לפי הלכה. לפי איך שמקובל בחברה, לפי איך שמקובל במסחר, ככה הם פוסקים, ושני הצדדים מקבלים עליהם את הפסק דין של אותו אדם, אומרת המשנה עוד יותר, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, שלושה רועים בקר שהם גנבים ורמאים ושקרנים. אם אנחנו מחליטים שדיזה דרי הירטן, ורד לפי אונס בית הדין זין, אני מקבל כל הפסק לשלם, לא לשלם, אני אומר אמן, אז... דבורה נביאה, לא יכולה לי, אישה לא יכולה להיות דיין. אבל אם שני אנשים החליטו ללכת לאישה מסוימת, אישה חכמה, מלומדת, ולהגיד לה, אנחנו באים בפנייך, מה שתגידי אמן, בתור קיבלו עליו, בתור שיצגריך, בתור בורר, אין שום בעיה. רק אל תגיד את זה צור בתלמון, כדי שלא יגידו שאני אשה, שאני בעד הזה, כן? עוד יעלו לתורה ויגידו שהאישה יכולה להיות דיין, והרב פרדס אמר את זה עוד בווינה, אז אני לא אומר שלא. אז ככה, כותבת התורה, הנביא כותב, היא יושבת תחת עץ התומר על ההר, ויעלו אליה, עלו להר, שם היא ישבה, היא השולחן, כיסאות, ועלו אליה למשפט. שואלים המפרשים, למה צריכים לציין שהיא ישבה תחת ההר, תחת ההר? היא ישבה ובאו שניים לדון, בית קפה, בבית, מה זה משנה איפה? התשובה היא, באים שני גברים אליה. אם זה בבית, אישה נשואה, דבורה נביאה, אשתו של ברק בן אבינועם, היא יושבת עם שני גברים בבית שלה בסלון, במקרה הבא לא בבית, זה ייחוד. למה זה ייחוד? הרי הם שניים, אבל יהיו בעיניך כרשעים. ואם הם בעיניי כרשעים, אז הם אנשים רשעים ופרוצים, אז אסור לה להתייחד עם שניים. יכולים שני אנשים יראי שמיים לבוא לדין תורה, אצל אישה, דבורה נביאה או אצל אישה, ויהיה, אנשים יראי שמיים, אנשים בני תורה, יש לי סכסוך שכנים על מרפסת, על משהו, על מדרגות, על ניקיון, שני אנשים יראי שמיים. הם באים לדין תורה, אומרת המשנה, יהיו בעיניך כרשעים. זה לא צחוק. זה לא בדיחה. המשנה לא אומרת בדיחות. זה לא עיתון. זה משנה, זה גמרה, זה שס. אומרת המשנה, אתה צריך להתייחס אל שניהם כאל רשעים. רמאים, שקרנים, גנבים. וחוקר כל אחד עד שאני רואה את האמת. אם הם שקרנים ורמאים, ואנשים פושעים, אז אסור להתייחד לא רק עם אחד, גם עם שניים. לכן יושבת דבורה נביאה תחת העץ, תחת העם במקום פתוח, כדי שלא יהיה ייחוד. אז שהמשנה אומרת, יהיו בעיניך כרשעים, או איזושהי כאילו המלצה, תחשוב ש... הם בעצם לא, אבל תחשוב שכן. לא, לא, לא. הם רשעים הלכתית. ואסור להתייחד איתם, כי שניהם פושעים, פרוצים. ולכן יתקבלו את העניין. וכשקיבלו בעיניך, יהיו בעיניך כצדיקים, כאשר אנשים מקבלים את הדין תורה. אדם צריך לדעת, יש את הכלל הידוע שכולם אומרים, אל תלך כל כך מהר לבית משפט, גם אם אתה בטוח שאתה צודק, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא משם. אתה מגיע לבית המשפט, אומר לך, עורך דין, אנחנו לוקחים את התיק הזה קייס בהליכה. זה שלנו, אני גומר את השני, אני שורף אותו, אני הורג אותו. מגיע לבית המשפט, אתה טוען, יש לך קבלות, ראיות, הכל יש. מה פוסק הבית הדין, השופט או הדיין? הפסדת. אתה לא מאמין. אתה מסתכל על הדיין, אתה נורמלי? הוא אומר, כן, על פי החוק זה וזה, ולא קיבלתי את זה ולא קיבלתי את זה. הפסדת. יצא החוצה, אומר עורך דין, אני לא יודע, אולי הוא קיבל שוחד הדיין. הדיין לא קיבל שוחד. אומר הרמב"ן, פרשת משפטים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה הכותרת, האיבר שריפט של פרשת משפטים, היר זין דגיזצה של דיני המשפט. כותב הזוהר, ודע סוד גלגולי נשמות אשר תשים לפניהם. כל הזיילים ונדרונג, זה המשפטים שתשים לפניהם. מה הקשר? אומר הרמב"ן, חשבונות שמיים בדיני ממונות עובד לא רק מה שאני חייב לך או לא חייב לך. לווה רשע ולא ישלם. אדם לווה כסף ולא משלם, הוא רשע. למה הוא רשע? הוא סתם גנב. מה זה קשור לרשע? רשע זה אחד שהוא אכזרי. אדם לווה כסף, לא רוצה להחזיר. מה הוא? תשאל ברחוב, 10 אנשים. אחד לקח הלווה ולא רוצה להחזיר. מה הוא? כל אחד יגיד גנב. מה זה קשור לרשע? גם רשע, אבל זה לא ההגדרה הנכונה. ההגדרה הנכונה היא שלקחת כסף, אתה לא מחזיר. אתה גנב. התשובה היא אחרת. אתה לקחת כסף ואתה לא רוצה לשלם, אתה גנב. אבל למה אתה רשע? כי הקדוש ברוך הוא יצטרך את הכסף שאתה לקחת שלא כדין להחזיר בחזרה לראובן. שמעון לקח הלוואה מראובן, לא רוצה להחזיר. אז בבית המשפט, ראיות, עדים, לא מחזיר. אין לי כסף, לא מחזיר. אבל הקדוש ברוך הוא אחראי פה לעולם. ראובן נתן 1,000 אירו, לא קיבל בחזרה. מי יחזיר לו? הקדוש ברוך הוא יסדר שזה יחזור. אבל אתה רשע, למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מטריח אותי סתם שאני אתערב פה ויארגן שהכסף יחזור בחזרה. אומר הזוהר, מסביר הרמב"ן, אדם מגיע למשפט, בית הדין הרבני, 3 דיינים, תל אביב, ירושלים, חיפה, לונדון, פריז, ניו יורק, לא משנה. הצדק איתך, כל אחד ששומע זה ברור, מה זה? שחור על גבי לבן. אבל הסבא שלך לפני 100 שנה לבא כסף מהאלטר זיידה של השני, ונשאר חוב פתוח, ומהשמיים מגלגלים שהכסף הזה שחייבים לך לא תקבל. ואז נפרע החוב של האלטר זיידה, ובשמיים יש לו מנוחה. אתה לא מבין, נכון? כי בקייס הזה אתה צודק, אבל יש פה חשבונות של גלגולי נשמות, אומר הזוהר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו גלגולי הנשמות שתשים לפניהם. מה פירוש? במשפט שמגיע בית הדין יכול לפסוק, שנראה לך שזה דין שקר, נכון? במקרה הספציפי הזה, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לפרוע את החובות. והסבא שלך חייב כסף לסבא שלו, ולא שילם. אלו מנוחה בשמיים, כי הוא חייב כסף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגיע דין תורה בשני השכנים הללו, השופט פוסק שהוא צודק, הוא לא צריך לשלם. אז מה קורה? ה1,000 אירו שסבא שלך חייב לסבא שלו, עכשיו נפרע. הוא לקח ממך, שאתה נכד שלו, ירשת, ואתה מחזיר את זה בחזרה לו, וככה נסגר החוב. זהו המבט האמיתי של דין תורה. הדיינים פוסקים, אלוהים ניצב בעדת אל, הקדוש ברוך הוא יושב בתוך בית הדין, ונותן לדיינים, מדובר על דיינים יראי שמיים, שרוצים לפסוק דין צדק. אנחנו לא מדברים פה על 3 רועי בקר, הקדוש ברוך הוא ניצב בתור בית הדין, וגורם לדיינים לפסוק, אם אין שוחד ואין כלום והכל נקי, לפסוק כמו שצריך, ולפעמים לתקן ולהחזיר דברים שהיו דור, 2, 3 ו-4 ולמעלה בקודש. הדברים בסופו של דבר צריכים להסתדר, ואתה רק כלי שפורע את החוב של סבא שלך, והוא כלי שעל ידו משלמים את החוב שהיו חייבים לסבא או לאלטר זיידה או לאור אלטר זיידה למעלה, לא משנה מתי, הדברים מסתדרים. לכן, כשאדם יוצא מבית הדין ויש לו הרגשה שהפסק דין היה צריך להיות אחרת, עכשיו אני מדבר עוד הפעם, בית הדין של דיינים, יראי שמיים, לא איזה משהו, 3 חבר'ה, אחי פחי, שהולך מהצד, שוחד, מכאן או משם, הכל לא שווה כלום. בית הדין רבני, כמו בתי הדין למשל במדינת ישראל, שזה 3 דיינים, והכל מסודר, ויש פה מערכת, ואתה לא עושה מה שאתה רוצה, לא איזה בית דין פרטי שאני לא יודע מי מינה את הדיינים, יש בחינות, יש מסודר, העסק עובד. ואתה יצאת עם פסק דין שחשבת שתקבל הרבה יותר, תבין שזה חשבון, אתה יכול להמשיך לחשוב שאתה צודק. מקבל את פסק הדין, אני חושב שאני צודק, אבל כנראה שמשמיים כזרו ככה, כי צריכים לסגור פה איזשהו חשבון. כשנפטרים מעליך ומקבלים את הדין, יהיו בעיניך כזכאים. עומדים רשעים, קיבלו את הדין, נוח לאחד יותר, נוח לאחד פחות, שניהם לא מרוצים, ככה, לא כל כך, בערך. כשיצאו מעניך, יהיו בעיניך כזכאים, שמקבלים עליהם את הדין, אני לא בדיוק מבין איך הפסדתי, אבל זה מה שבית הדין פסק, אני יכול ללכת לאירוע אם יש לי לא, אבל אם לא, כזה ראה וקדש, אז אני צדיק שקיבלתי את הדין. זאת המשנה של מסכת אבות. פרשת השבוע, פרשת קורח. יש פסוק במשלי, שהגמרא דורשת את זה על העניין של פרשת קורח. חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תהרסנה. שתי נשים, חוכמת נשים, איך זה נקרא בעברית? אישה בונה, אישה הורסת. זה הפסוק הזה. חוכמת נשים, אישה חכמה, בנתה ביתה. אבל ואיוולת, אישה טיפשה, בידה תהרסנה, לוקחת את הבית והורסת אותו, שוברת ומפרקת את הבית. שתי נשים. שואלת את הגמרא, מי הנשים? אומרת הגמרא, חוכמת נשים בנתה ביתה אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידה תהרסנה, זה אשתו של קורח. מסבירה הגמרא, מי הסית את קורח? אשתו. מה פתאום אתה, משה רבינו, אתה נאמבר וואן, אתה צריך ללכת, אל תוותר, ומי זה אהרון הכהן, מה פתאום השתלטו פה, וכולם, בלגן, חיממה אותו. הלך ונדלק. איוולת, טיפשה, בידה תהרסנה, כל הבית שלה כולו, כל המשפחה, כל כולם, לתוך האדמה, לא נשאר כלום. בידיים הרסה בית מפואר, קורח היה תמיד חכם גדול, היה צדיק גדול, היה נושא, אלה שסחבו את ארון הקודש, קורח בן יצהר בן קהת, הקהתים סחבו את ארון הקודש. הוא היה נביא, הוא ראה בנבואה שהנין והנכד שלו שמואל הנביא. לא מדובר כאן, אנשים חושבים, משה רבינו מול איזה מישהו מהרחוב שם, מטטר רחובות, שטרסנקר שרוצה... מדובר באנשים, רוב האנשים של עם ישראל, לא להאמין, אני לא מאמין מה שאני אומר, אבל זה מה שהמדרש אומר, עמדו בצד ולא ידעו לצודק. חלק הלכו עם משה רבינו, חלק הלכו עם קורח, 250 משבט ראובן, דתן ואבירם, הדליקו את האש, ורוב העם עמד בצד, ולא ידע מה נחליט, בוא נראה איך שהסרט נגמר, ואז נמשיך הלאה. זה מה שקרה עם רוב העם. קורח היה אדם ענק שבענקים. הגמרא אומרת, קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו? הרי אדם חכם. אם כתוב בגמרא שהוא היה אדם חכם, אז הוא היה אדם חכם. מי הרס אותו? אשתו. איוולת, טיפשה. אוויל, טיפש, איוולת, טיפשה, בידה תהרסנה. כל הבית כולו, בתוך האדמה, לא נשאר כלום. אבל מי זה חוכמת נשים בנתה ביתה? אשתו של און בן פלט. פסוק הראשון בתורה, דתן ואבירם, ואון בן פלט משבט ראובן. מה היה און בן פלט? הוא חזר הביתה, שם חיממו את העניינים, אומר לה, תשמעי, אקשן, סוף סוף 40 שנה במדבר פה, משעמם, שמח, הולכים נגד משה רבינו, מחר יש הכתרת הכתורת, יהיה מלאגן. אומרת לאשתו, און היקר שלי, אם כוח יהיה נאמבר וואן, או משה רבינו יהיה נאמבר, אתה נשאר אותו סקרטר, מה אכפת לך מי נאמבר וואן? אם תהיה שכוח יהיה נאמבר וואן, תהיה שר, תקבל ממשלה, תקבל משרד עם אוטו ואודי, אני מבינה את היצר הרע. אתה תישאר אותו גורנישט, מיין לימבר אוניש ליבדיש, אבל דובלייפט זל בנול. כוח משה רבינו זה למעלה. אחת שעובדת במשרד ראש הממשלה, שם איפה שנתניהו מחלקת עם מעגלה עיתונים ותה. נלחמת בעד נתניהו, נגד את הגברת, את מחלקת תה, מה אכפת לך מראש הממשלה? העיתונים והתה שאת מחלקת, זה מה שקובע. אומרת לאשתו של און, און היקר, אתה משוגע? אתה נכנס פה לאש וקורא בשניים שישברו את הראש, און ומשה, קורא ומשה רבינו, אתה נשאר אותו און. אומר לה, צודקת. אבל הבטחתי, מה אני אעשה? נתנה לו יין לשתות, הלך לישון, בבוקר באו קורח וכל החבר'ה, נה בוא, און, מתחיל להיות שמח. הורידה את הכיסוי ראש לפירוק, וישבה וסירקה את השיער שלה, בלי כיסוי ראש, הם היו צדיקים. אישה בלי כיסוי ראש, לא מסתכלים, המשיכו הלאה. כשהכל נגמר, הוא התעורר מהיין, כבר היה הכל. אומרת הגמרא, און בן פלט, אשתו הצילה. אז חוכמת נשים בנתה ביתה, אשתו של און. איוולת, טיפשה, בידה תארסנה, זה אשתו של קורח. יפה. שואל החידושי ערים, אישה חכמה, אשתו של און בן פלט, מה החוכמה הגדולה? גנץ לוגיף, מה אמרה לו? טיפה גידרנקי, קבול לזכם, מה אמרה לו? תשמע און, מה אתה מתערב? אתה תשאר אותו טמבל, אותו גורניש, אתה למטה שם מכין את התה, מה אכפת לך מלמעלה נאמבר 1? אהרון, משה, קורח, אליצפן, לא קשור אליך בכלל. אתה לא תהיה נאמבר 1, מה אתה מתערב? זה יכול גם בחור בן 15 להגיד. יש לי ביקור בכיתה, בבחורים שם, בישיבה וזה, אומר אחד השני, מה אתה מתערב? אתה תלמיד, יחליטו ראשי הישיבה, אם הוא יהיה הרב, הוא ילמד שיעור, או דאנדרי יתן שיעור, מה אתה מתערב? אתה תלמיד, ומי שילמד, אתה תשמע אותו. כל כך הגיוני, כל כך פשוט, כל כך זלפשטנדליך, אבל הגמרא קוראת לאשתו של און, חכמה. שואל החידושי ערים, ווסיס דה טיפה גידנקי דה חוכמה, היא כל כך חכמה מה שהיא אמרה לאון. פשוט. היא אמרה נכון, היא אמרה, הכי פשוט והכי נורמלי, שכל אחד שהוא טיפה טמבל, גם היה יודע להגיד את זה. מה החוכמה? חוכמת נשים! החכמה, אשתו של און. אומר החידושי ערים, דבר ענק. כשאנחנו מדברים עכשיו, כל אחד בבית שלו, על קר, אשתו של און אומרת לו, תשמע און, מה אתה... אנחנו שואלים, מה החוכמה? זה פשוט. זה כאן. כשאתה נמצא בשעת מעשה, אש המחלוקת בוערת, הסתה עד השמיים, אש להבות, קורח, הבנים שלו, משה רבינו עובר, והם נשארים לשבת. אפילו שאתה חושב שמשה רבינו לא מתאים להיות נאמבר 1, אבל תלמיד חוכם איזר, איך אתה לא עומד? כובד התוירה. מה אומרת, אני בבלי טיפשה עם מקמי ספר תורה קמים, מקמי תלמיד חלו קמים, ולא יודעים שתלמיד חכם זה יותר מספר תורה. עובר משה רבינו, נשארים לשבת. אש, מלחמה. להחזיק ראש קר, ולהישאר נורמלי, גם אם אתה אומר את הדבר הכי פשוט והגיוני, תוך כדי הסתה ומלחמה, זה חוכמה גדולה מאוד. כשאנחנו יושבים עכשיו רגל על רגל, עם כוס קפה ביד, כן, בעצם אשתו של און אמרה דבר מאוד מאוד פשוט, הגיוני. כל אחד היה מבין לבד, מה אכפת לך מראש ממשלה? אתה תהיה הפקיד הקטן. נכון, עכשיו. אבל תוך כדי מחלוקת, לשון הרע, רכילות, הלבנת פנים, כי כל העדה, הולך משה רבנו לדבר עם דתן ואבירם, ויאמרו לא נעלה, החוצפה עד השמיים. משה רבנו הולך, נשארים לשבת. כל הידע כולם קדושים, מדוע תתנסעו, שחצרים שכמותכם, מי אתם שתשתלטו על העם? הולך פה אש. מצליחה להרגיע את און, ולהגיד לו את הדבר הכי פשוט, אבל להגיד דבר פשוט, שאש המחלוקת, והלשון הרע והרכילות והשקרים והניבול פה, עד השמיים, ולהחזיק ראש ולהגיד את הדבר ההגיוני, זהו כוח גדול מאוד. לא נקרא חוכמת נשים. כשהכל רגיל ואדם מתייעץ עם אשתו, והיא אומרת לו, אבל כשיש הסתה, מהמשפחה משהו, מהשכנים משהו, מבית הכנסת משהו, והאישה, או הבעל, או אדם מסוים, מצליח להיות קר, להחזיק ראש, לא להיסחף אחרי הסופה של השנאה והקנאה והמידות הרעות, ולהחזיק ראש ולדעת להגיד את הדבר הנכון, בסיטואציה הזאת, בתוך האש, זה חוכמה גדולה. חוכמת נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און. ואיוולת בידה תארסנה, זה אשתו של קורח. זהו המסר שאדם, אם חס וחלילה נקלע לאיזושהי שערה, ויכוח, אמוציונלי או משהו, להשתדל להישאר נורמלי וטיפה להחזיק ראש, טיפה קר, אז בעזרת השם אתה מגיע אל העצה הפשוטה, ההגיונית, הנכונה, אבל בשעת הכעס. על ידי זה זוכים לחוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און שהצילה אותו. שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבת שלום לכולם. מרדכי היהודי, שבת שלום, אין כפנחס.